טוב, אני
טוב,
רוצה
אתה רושם שלי?
להתחיל היום את עניין הגרמה. כן, גמרנו את נושא המתעסק, ואני רוצה לדבר קצת על עניין גרמה. יש לנו בעצם עוד, נדמה לי, שלושה שיעורים עד סוף הסמסטר. נדמה לי. אז את גרמה אנחנו נסיים, אני מניח, אולי נספיק אפילו עוד משהו בסוף, נראה. בכל אופן, לגבי שאלת הגרמה, אז יש כלל רוחב, כן, בהלכה, שגרמה פטור. אנחנו מוצאים פטור על גרמה בנזקים, ברציחה, בכל מיני נושאים. גם לגבי שבת עולה הדיון האם גרמה פטור או חייב, יש סתירות בעניין הזה, נדבר על זה. יש כמובן מעבר לשאלה הכללית האם גרמה חייב או פטור, והאם זה בשבת או בכל התורה או באחד מהם, יש עוד שאלה או יש עוד מורכבות בסוגיה הזאת שיוצאת מזה שיש כל מיני סוגי גרמה ויש הגדרות של גרמה. יש מצבים שונים שהם נראים כמו גרמה אבל לא בהכרח או לפחות לא מוסכם שהם חלק מעניין הגרמה. ולכן כשאנחנו רואים סוגיה שמטפלת בעניין, אז אם היא אומרת במפורש שהסיטואציה שבה מדובר היא סיטואציה של גרמה, זה קצת מקל את העניין. אבל אם לא, אז אנחנו בעצמנו צריכים לחשוב האם הדבר הזה הוא גרמה או לא גרמה. גם בהקשר של נזקים ורציחה, אנחנו יודעים ששם יש אפילו אוסף של מושגים ששייכים למשפחה הזאת. יש גרמי שבנזקים הוא חייב, למרות שגרמה פטור. יש מצמצם, יש מקרב הדבר אצל האש, סוף חמה לבוא, כל מיני דברים מן הסוג הזה שהם כולם איכשהו ממשפחת הגרמה, אבל יש הבחנות שהן הבחנות, אפשר לקרוא להן עובדתיות או מושגיות, ולא אף דווקא הלכתיות. יש מצבים מסוימים שהם, בגלל שהם כאלה וכאלה, הם יהיו גרמה, מצבים אחרים הם לא גרמה. אז לא לגמרי ברור בכלל תחום הדיון. זאת אומרת, על מה בכלל נסובה השאלה, האם גרמה חייב או פטור. אז גם לעניין הזה צריך לשים לב. בואו נתחיל עם הסוגיה העיקרית שעוסקת בעניין הגרמה, וזה בפרק כל כתבי הקודש, בשבת קוף קף. אז המשנה שם אומרת כך, רבי שמעון בן אנס אומר, פורסין אור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל, שאחז בהם את האור, מפני שהוא מחרך, ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאים בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדלקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים, מלאים מים, לפי שאין יכולים לקבל את האור, והן מתבקעין ומחבין את הדלקה. אז כמה, יש פה כמה הלכות במשנה הזאת. קודם כל יש פה שני תנאים, רבי יוסי ורבי שמעון בן אנס. רבי שמעון בן אנס אומר קודם כל שפורסים אור של גדי על שידת תיבה ומגדל שנשרפים. עכשיו פה על פניו לא נראה שיש פה שאלה של גרמה. וגם בנימוק של המשנה, מה זה מפני שהוא מחרך? בגלל שכשתפרוסו את אור הגדי, אז אור הגדי לא יישרף, אלא רק יחרך. ואז בעצם אין פה בעיה של מבעיר, לא אין פה בעיה של מחבא. ולכן על פניו לא נראה שזה שייך לעניין הגרמה. אבל ההמשך, שכתוב, עושים מחיצה בכל הכלים, מלאים או ריקנים, מלאים הכוונה במים. כן, בשביל שלא תעבור הדלקה, זאת אומרת פורסת דלקה, ואני רוצה לשים שורת כלים שתחצוץ בין השדה שלי, נגיד, לבין הדלקה. כלים האלה יכולים להיות ריקים, לעצור את הדלקה בגופם, והם יכולים להיות מלאים במים, כך שהמים יכולים לעזור לחבות את הדלקה, או לשפר את העמידות של הכלים. אז התנא קמא, כן, שזה רבי שמעון בן אנס, אומר שאפשר לעשות מחיצה כזאת של כלים, בין אם מלאים, בין אם ריקניים. כאן כבר עולה השאלה באמת, מה בעצם הבעיה, למה שאי אפשר יהיה. זה כבר כנראה כן מתקשר לשאלה של גרם כיבוי, גרמה באיסור מחבא. כשאתה שם את זה שם, יכול להיות שזה איכשהו גורם לכיבוי. וגם כאן אני כבר מאיר פה הערה, שעל פניו, כשאני שם את המחיצה הזאת, היא לא מכבה את האש. היא רק לא מאפשרת לה להתקדם. לא לאפשר לה להתקדם זה לא לכבות. ולכן על פניו היה מקום לומר שזה לא קשור לגרם כיבוי, זה מותר פשוט בגלל שאתה עוצר את האש, אתה לא מכבה. לעצור את האש מותר. המלאכה שאסורה זה מלאכת כיבוי. וכשאתה עושה מחיצה של כלים, אתה לא עושה כיבוי, אתה רק עוצר את האש. אבל רבי יוסי, שמופיע בסוף המשנה, הוא מחלק בין כלים חדשים, בין כלים ישנים לכלים חדשים. סליחה, כלים, כן, כלים ישנים לכלים חדשים, כשהם מלאים מים. למה? כי כלים חדשים שמלאים מים לא יכולים לקבל את האור. זאת אומרת, כשתגיע האש, הכלים האלה יתפוצצו, והמים יפרצו מתוכם, ובעצם יחבו את הדלקה, כן? והם מתבקעים ומחבין את הדלקה. כלים ישנים לא מתבקעים בדלקה. זאת אומרת, הם עומדים בפני האש, אז אין בעיה גם אם יש בתוך המים, וגם אם אין, אין שום בעיה, הם רק עוצרים את האש. אבל בכלים חדשים, אם הם ישנים, אז זה יכול לעזור קצת לעצור את האש. אם הם ריקים, סליחה, אז זה יכול לעזור לעצור את האש. אבל אם יש בתוך המים, אז הם יתבקעו, ואז המים יוצאים ומכבים את הדלקה, ועל פניו הדבר הזה הוא גרם כיבוי. אנחנו בעצם מכבים את הדלקה בגרמה. אנחנו לא שופכים את המים בעצמנו, שזה כיבוי בידיים, אלא אנחנו משאירים כלים עם מים, האש מנפצת את הכלי, והמים נופלים ונשפחים ומכבים את האש. אז אנחנו בעצם גרמנו לכיבוי. זה נקרא גרם כיבוי. אז בואו נראה את הגמרא. אמר רב יהודה אמר רב, טלית שאחז בה האור מצד אחד, נותנין עליה המים מצד אחר. ואם כבתה, כבתה. כן? אז יש פה איזה בגד, הוא מתחיל להישרף. השאלה, האם מותר לי להרטיב את החלק שעוד לא נשרף? ואת אם אני מרטיב את החלק שנשרף, זה כיבוי בידיים. ואם אני מרטיב את החלק שלא נשרף, אומר רבי יהודה אמר רב, מותר. ואם כבתה, כבתה. גם פה יש מקום להתלבט, למה מותר? האם זה בגלל שגרם כיבוי מותר? או בגלל שאין פה בכלל כיבוי? אני מרטיב את ה...
זה לא מתאים.
מה?
או שזה לא ודאי.
לא, לא עניין של ודאי. אלא לא, אין, זה לא כיבוי בכלל. זה לא כיבוי בגלל שכשאני שם את המים על, על החלק הלא בוער של הטלית, לא קיביתי שום דבר. ומה שהאש לא יכולה לשרוף את החלק הזה, זה כמו כלים שעוצרים את האש, לא מאפשרים לה להתקדם. אבל זה לא נקרא כיבוי. נכון שבסופו של דבר, אם היא לא יכולה להתקדם והיא גומרת את חומר הבערה שלה, אז היא גם נכבט. כי אין לה חומר בעירה. אבל זה ספק האם בכלל דבר כזה יכול לחשב כגרם כיבוי. יכול להיות שזאת כבר גרימה כל כך עקיפה, שזה אפילו לא גרם כיבוי. כן, גרם כיבוי זה המקרה של המשנה של כלים חדשים שיש בתוכה מים. אם יש בתוכה מים, מה קורה? המים ששמתי בתוך הכלים, אחרי שהאש מנפצת את הכלים, המים מחבים, עושים פעולת כיבוי על האש. אני, בסך הכל, גרמתי בעקיפין לפעולת הכיבוי, לכן זה נקרא גרם כיבוי. אבל פה, במקרה של הטלית, אני אפילו בעקיפין לא גרמתי לפעולת הכיבוי, כי אין פעולת כיבוי. האש פשוט מסתיימת, כי נגמר לחומר הבערה. אין פה משהו שקיבה אותה, אפילו לא משהו שאני גרמתי לו בעקיפין. שום דבר לא קיבה את האש. פשוט סיימה את חומר הבערה שלה, ולא יכולה יותר לדלוק. לכן, לא לגמרי ברור, נראה את זה בהמשך, האם דברי רבי יהודה אמר רב בכלל עוסקים בשאלה של גרם כיבוי. או שלא, זה בכלל אין פה כיבוי לא בגרמה ולא בלי גרמה, ולכן זה מותר, סתם, כי אין פה מלאכה, אין פה כיבוי. מי תווה, שואלת הגמרא, טלית שאחז בה אור מצד אחד, פושטה ומתכסה בה, ואם כבתה, כבתה. וכן ספר תורה שאחז בו האור, פושטו וקורא בו, ואם כבה, כבה. אומרת הגמרא, הוא דאמר כרבי שמעון בן אנס. מה רואים פה? שכתוב פה שבעצם גרם כיבוי מותר. גרם כיבוי מותר, ואם קבע קבע. מעט הגמרא, זה הולך כי רבי שמעון בן אנס במשנה, כי הוא זה שסובר שגרם כיבוי מותר. רבי יוסי הרי אומר שגרם כיבוי אסור, כי עובדה שהוא אוסר כלים חדשים עם מים. אוקיי? אז בעצם הגמרא רואה את ה... את הטלית שאחז בה הוא, שפושטה ומתכסה בה וכו', כאיזשהו מקרה של גרם כיבוי, והיא קושרת את זה למחלוקת רבי שמעון בן אנס ורבי יוסי במשנה, והיא אומרת שזה הולך כשיטת רבי שמעון בן אנס. שואלת הגמרא, אם הרדה אמר רבי שמעון בן אנס, מפני שהוא מחרך, גרם כיבוי, מי אמר? מה הנימוק שרבי שמעון בן אנס אומר לזה שמותר לפרוס את האור של הגדי? הוא לא אומר את זה בגלל שגרם כיבוי מותר, אלא הוא אומר בגלל שהוא מחרך. מה זה אומר? מה הקושיה של הגמרא? מה דעתו על גרם כיבוי? כל שגרם כיבוי אסור. ופה מה שהוא יתיר זה בגלל שהוא מחרך. מה זאת אומרת? אז בגלל שהוא מחרך, לכן זה... אין פה בעיה של מבעיר. אבל למה אין פה בעיה של כיבוי? הוא עושה גם כיבוי בגרמה. אז לכאורה, למרות שהנימוק הוא מחרך, עדיין אפשר להסיק מכאן שגרם כיבוי מותר. אלא אם כן אני אומר שפריסת האור של הגדי היא בכלל לא גרם כיבוי. אין בה שום כיבוי, לא בגרמה ולא בלי גרמה. היא רק עוצרת את ההתקדמות של האש, וכל הבעיה זה רק שאני מבעיר את האור של הגדי. אז על זה אומר רבי שמעון בן אנס, לא, אתה לא מבעיר אותו, הוא רק מחרך. אז הוא מתעסק רק בשאלת ההבערה של האור. הוא לא מתעסק בשאלת הכיבוי של האש. למה? לא כי גרם כיבוי מותר. אלא שאין פה גרם כיבוי, אין פה כיבוי, לא כיבית שום דבר. אז כרגע כנראה שזה מה שהגמרא מניחה, נכון? הגמרא בעצם אומרת, כל מה שרבי שמעון בן אנס התיר, זה בגלל שהוא מחרך. את עמדתו לגבי גרם כיבוי, אי אפשר להוציא מכאן. יכול להיות שבאמת הוא סובר שגרם כיבוי אסור. אז למה אתה אומר לי שהדין הזה שגרם כיבוי מותר הולך כרבי שמעון בן אנס? איפה אתה רואה שרבי שמעון בן אנס מתיר גרם כיבוי? הדין הראשון שהוא אומר, לא קשור לגרם כיבוי. למה? כי זה לא כיבוי בכלל, אין פה כיבוי. כך כנראה הגמרא מניחה בשלב הזה. אומרת הגמרא, אין, מדקטני סייפה, רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים, מלאים מים, שאינם יכולים לקבל את האור ואין מדבקים ומחבים את הדלקה, מכלל דתנא קמא שרעי. זאת אומרת, רבי יוסי מחלק בין כלים חדשים וישנים, שמלאים מים. אבל הוא כנראה בא להגיד משהו שהתנא קמא, זאת אומרת רבי שמעון בן אנס, לא מקבל.
לא.
רבי שמעון בן אנס כנראה אומר, מותר לעשות מחיצה גם בכלים חדשים מלאים מים. מה קורה? אבל הרי הם יתבקעו והמים יחבו את השריפה. כנראה שהוא סובר שגרם כיבוי מותר. זאת אומרת, הדיוק שרבי שמעון בן אנס אומר שגרם כיבוי מותר, הוא דיוק מהסיפה של המשנה, לא מהרישה, לא מהמקרה של פורסים אור של גדי, כי בזה אין בכלל גרם כיבוי, זה מותר כי אין פה מבהיר, אין פה מחבב ואין פה כלום. לגבי הדין של מחיצה, שעושים מחיצה, גם את זה רבי שמעון בן אנס אמר, ומתוך החלוקה של רבי יוסי אנחנו מבינים שרבי שמעון בן אנס לא עושה את החלוקה הזאת, הוא מתיר גם בכלים חדשים עם מים. וכיוון שכך, אז מכאן באמת יוצא שהוא מתיר גרם כיבוי. עכשיו אני אעיר הערה. אחרי שהגעתי למסקנה שרבי שמעון בן אנס מתיר גרם כיבוי, אני יכול לחזור אחורה ולדון במקרה הראשון. פורסים אור של גדי, מה שרבי שמעון בן אנס אומר, מפני שהוא מחרך. ראינו שאפשר להבין את זה באופן עקרוני בשתי צורות. כי יש פה שתי בעיות שאני צריך להתמודד איתן. א', הכיבוי של האש הבוערת, ב', ההבערה של אור הגדי. אז לגבי ההבערה של אור הגדי, רבי שמעון בן אנס אומר, מזה אני לא מוטרד כי הוא רק מחרך, הוא לא מבהיר. למה אתה לא מוטרד מזה שיש פה כיבוי, או גרם כיבוי? שתי אפשרויות. או כי הוא סובר שגרם כיבוי מותר, או כי הוא אומר, לא היה פה כיבוי בכלל. לא, גם לא בגרמה. אז לא צריך להיכנס לשאלת גרם הכיבוי. למה זה חשוב? כי למסקנת הגמרא, יש לנו ראיה שלפי רבי שמעון בן אנס, גרם כיבוי מותר. הראיה היא מהסיפה, ממחיצה בכלי חרס. נכון? אחרי שיש לנו את הראיה הזאת, חוזרת ונפתחת האפשרות לפרש כך גם את הרישה. בהתחלה כשהגמרא הקשתה, הגמרא אמרה, איך אתה לומד מהרישה שלפי רבי שמעון בן אנס גרם כיבוי מותר? הרי הנימוק שלו זה שהוא מחרך. מה, אז הסברתי, מה הכוונה? בסדר, אבל עדיין, גם מהכיבוי הוא לא מוטרד. טוב, אבל יכול להיות שבכלל לא היה פה כיבוי. ולכן אתה לא יכול להביא לי ראיה שרבי שמעון בן אנס מתיר גרם כיבוי. אבל אם כבר יש לי ראייה אחרת מהסיפה, שרבי שמעון בן אנס מתיר גם כיבוי, אז אני יכול לחזור לרישא ולהגיד, אוקיי, אז רבי שמעון בן אנס בעצם אומר לי, למה מותר לפרוס עור של גדי? לגבי הכיבוי אני לא מוטרד כי זה גרמה. אתה שואל אותי, כן, אבל מה עם ההבערה? הרי האור של הגדי יבער. אבל לא, זה מחרך. אז לכן, אתה, נכון שבהתחלה כשהגמרה היא קשתה, אז היא אמרה, אין פה בכלל כיבוי במקרה הזה. אבל למסקנה שרבי שמעון בן אנס סובר שגם כיבוי מותר, נופל ההכרח. יכול להיות שגם ברישה עכשיו, אני אפרש את זה כמקרה של גרם כיבוי, ולכן צריך להגיד שגם ברישה רבי שמעון בן אנס סובר שגרם כיבוי מותר. איפה הנפקא מינה? נגיד אם מישהו יסבור שגרם כיבוי אסור, לא כרבי שמעון בן אנס, כמו רבי יוסי. מישהו יפסוק הלכה כרבי יוסי, שגרם כיבוי אסור. האם רבי יוסי חולק גם על הרישה של רבי שמעון בן אנס, שפורסים אור של גדי? אז אם הפורסים אור של גדי, היתר של רבי שמעון בן אנס, מבוסס על זה שגרם כיבוי מותר, אז רבי יוסי שסובר שגרם כיבוי אסור, יחלוק על זה. נכון שהבערה אין כאן כי הוא מחרך, אבל גרם כיבוי יש כאן, ומצד גרם כיבוי צריך לאסור את זה. אבל אם אני מבין שאין בכלל גרם כיבוי ברישה, פריסת אור הגדי לא קשורה בכלל לכיבוי, לא נעשה פה כיבוי, אין פה גם כיבוי, ולא שום דבר כזה. אם כך, אז גם רבי יוסי לא יחלוק על הדין הזה. אז הנפקא מינה תהיה למי שפוסק כרבי יוסי, ולא כרבי שמעון בן אנס. מי שפוסק שגרם כיבוי אסור, האם הוא יאסור את פריסת אור הגדי או לא? אם זה כך, אז כשאנחנו מסתכלים על המשנה, במשנה עצמה כשרבי יוסי חולק, שימו לב, על איזה דין הוא חולק? הוא רק עושה הבחנה בין הקדים, כן? כדי חרס של חדשים ממים אסור. למה הוא לא חולק גם על האור של גדי?
אבל הוא גם מסכים שהכלים ישנים מותר.
לא,
הוא
זה
גם את זה הוא מסכים.
כי שם אין כיבוי.
כל הסיפור, אז כל הסיפור, הוא רק מסתייג מאקטיבי. זאת אומרת שזה יקרה, משהו ש...
אבל למה הוא לא חולק על אור של גדי? הרי אם זה גרם כיבוי, אז גם שם היה צריך לחלוק, כי גרם כיבוי אסור.
זה לא גרם כיבוי, זה נכרח.
זה לא גרם כיבוי.
אז כנראה שאנחנו מבינים, מתוך לשון המשנה נראה, שגם למסקנה, המקרה הראשון אין בו גרם כיבוי. כי אם היה בו גרם, למסקנה, מבחינת מהלך הגמרא אפשר היה להגיד, שאומנם בהתחלה חשבו שאין שם גרם כיבוי, אבל למסקנה התברר שזה כן גרם כיבוי. הגרם כיבוי מותר, לפי רבי שמעון בן אנס. אבל זה לא מסתדר עם לשון המשנה. כי בלשון המשנה, הייתי מצפה שרבי יוסי, שאומר שגם כיבוי אסור, יחלוק לא רק בכלים חדשים עם מים עם דלקה, אלא גם בפריסת אור גדי. אבל על הרישא הוא לא חלק. לכן נראה מלשון המשנה, שהפירוש שהגמרא הניחה בהתחלה, נשאר גם למסקנה. והרישא לא תלויה בכלל בדין של גרם כיבוי. נפקא מינה, למי שפוסק כרבי יוסי שגם כיבוי אסור, עדיין הוא יתיר פריסת אור של גדי. זה לא קשור,
גם כלים
משנים. אפשר היה, אני אגיד את זה בדוחק, כדי להשאיר את האפשרויות פתוחות, אפשר היה להגיד שרבי יוסי מתיר בכלים חדשים, למה? כי גרם כיבוי אסור, וזהו, הוא משאיר לנו כבר להשיג את המסקנות, ממילא גם באור של גדי הוא יחלוק. הוא רק אומר, תראה, אני חולק עליך כי גרם כיבוי לדעתי אסור. עכשיו, הוא לא צריך לפרט את כל ה... לא, את כל ההשלכות. אז אם ככה, אז גם כלים חדשים אסור, וגם אור של גדי אסור. אמרתי, גרם כיבוי אסור, נקודה. אחרי שאמרתי שגרם כיבוי אסור, תסיק לבד את המסקנות. ואז, עוד פעם, זה לא פשט לשון המשנה, אבל זה משאיר לנו את האפשרות לקרוא את המשנה כך, שבאמת למסקנה, פריסת אור גדי, יש בה גרם כיבוי. ואז זה באמת יצא אסור, לפי מי שפוסק כרבי יוסי. אוקיי? רגע שנייה אחת. אוקיי, עכשיו בהמשך, הגמרא באמת מדברת על ה... עניין של הגרם כיבוי. והגמרא אומרת ככה. בהמשך אומרת, עושים מחיצה, כן, ציטוט מהמשנה, למימרא דרבנן סברי גרם כיבוי מותר, זה רבי שמעון בן אנס, ורבי יוסי סבר גרם כיבוי אסור. כן? אז זאת המחלוקת ביניהם, האם גרם כיבוי מותר או אסור, נכון? זאת הייתה המסקנה קודם. השאלה אם זה גם על אור של גדי או לא, זה דיון אחר. אבל באופן עקרוני, יש פה מחלוקת תנאים בשאלה האם גרם כיבוי מותר או אסור. אז על זה שואלת הגמרא, ורמי דרבנן דרבנן, ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. יש לנו קושייה, סתירה של משני הצדדים. גם רבי שמעון בן אנס סותר את עצמו, וגם רבנן, וגם רבי יוסי סותר את עצמו. דתניא, יש לנו ברייתא. הרי שהיה שם, כתוב לו על בשרו, הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך, ולא יעמוד במקום התינופת. נזדמנה לו תבילה של מצווה, קורך עליה גמי, ויורד וטובל. רבי יוסי אומר, לעולם יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף. אבל מדובר פה קודם כל, לא תעש, יש איסור, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מה זאת אומרת? אסור לנו למחוק את שם השם. כן? אנחנו מוחקים את שמות האלילים, אבל לא תעשון כן להשם אלוקיכם. לקדוש ברוך הוא אסור למחוק את שמו. וזה נקרא איסור של מחיקת השם. זה לאו מנוי כל מוני המצוות. איסור הלכתי. אוקיי? מה קורה אם יש לי שם שכתוב על בשרי, ואני צריך לטבול במקווה? עכשיו, התבילה הזאת תגרום לשם להימחק. אני מותר לי לטבול.
תעטוף אותו במשהו.
אז זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, באופן עקרוני, התנא קמא, שהגמרא משייכת אותו לרבי שמעון בן אנס, כן? כי היא מקשה רבנן דרבנן ורבי יוסי דרבי יוסי. אז היא מבינה שהתנא קמא, למרות שהוא לא מצוין פה בשמו, זה רבי שמעון בן אנס בעצם. ויש מחלוקת ביניהם גם לגבי גרם מחיקת השם. למעלה ראינו מחלוקת לגבי גרם כיבוי. פה יש מחלוקת לגבי גרם מחיקת השם. והתנא קמא, כי רבי שמעון בן אנס אומר, לא ירחוץ ולא יסוך. ואם זו תפילה של מצווה, אז תכסה את זה עם גומי, ואז תטבול. כן, שים ניילון על זה. ואז תטבול. זאת אומרת, הוא אוסר גרם מחיקת השם. נכון? הוא לא מאפשר לך למחוק את השם בגרמה. לעומת זאת, רבי יוסי אומר, לעולם יורד וטובל כדרכו. אל תשפשף, אל תמחוק בידיים. אבל אתה יכול לרדת ולטבול כדרכך, ואני לא מוטרד מזה שיש פה גרם מחיקת השם. עכשיו, אם אנחנו מזהים את תנא קמא עם רבי שמעון בן אנס, אז בעצם יש לנו מחלוקת לגבי גרם כיבוי, ששם כתוב שרבי יוסי אוסר, ורבי שמעון בן אנס מתיר, ולגבי גרם מחיקת השם כתוב הפוך. רבי שמעון בן אנס אוסר גרם מחיקת השם, לכן צריך לשים גומי, בשביל לטבול, ובלי תבילה של מצווה אל תעשה בכלל, ולפי רבי יוסי אתה יכול טובל כדרכו, הוא לא מוטרד מגרם מחיקת השם. אז יש סתירה בין רבי יוסי לרבי יוסי, ובין רבי שמעון בן אנס לרבי שמעון בן אנס, או רבנן ורבנן. זה הקושיה של הגמרא. הערה חשובה בעניין הזה, היה מקום, תמיד שאנחנו רואים איזשהו דין כזה, גרם כיבוי, הדיון בגמרא למעלה, היה מקום להגיד, שיש פה איזושהי מחלוקת, נגיד, בגדרי מלאכת כיבוי. האם כיבוי בגרמה, גם הוא נכנס לגדרי מלאכת כיבוי. כן? אם אתם זוכרים, אנחנו עוד נגיע לגמרה הזאת, אבל ראינו אותה כבר בעבר, מה בבבא קמא בדף סמך מדברת על זורה ורוח מסייעתו. ושם הראש לפחות מפרש, שדרך המלאכה של זריעה, זה באמצעות הרוח. אז אם אתה זורה עם הרוח, אז זאת זריעה שאתה חייב עליה. ואם תהיה מלאכה אחרת שאתה תעשה בעזרת הרוח, אז לא, אתה לא תהיה חייב. זאת אומרת שהדיון שם הוא לא דיון על גרמה, לפי הראש. הוא דיון על גדרי המלאכה. האם מלאכת זורה, כשאתה מסתייע ברוח, היא שייכת למלאכת זורה שנאסרה, או לא? זה דיון ספציפי על זורה. אי אפשר ללמוד משם דין כללי. גם פה אפשר היה לשאול אותה שאלה. יכול להיות שאנחנו מדברים על גרם כיבוי, אולי זה רק דיון ספציפי לגבי גרם כיבוי. אבל זה לא דיון כללי בגרמה בלכות שבת או בגרמה בכלל. למה? למשל, הייתי יכול להעלות, מה זה מחבא בידיים? איך מחבאים בידיים, לא בגרמה? נגיד שופכים מים, נכון? על האש. עכשיו אתם מבינים שגם זה כיבוי בגרמה. מה קורה כשאני שופך את המים? המים חונקים את האש והאש נחבט, אין לה חמצן.
אבל זה מכוחו.
מכוחו המים באים, אבל הכיבוי עצמו הוא תוצאה שאפשר היה להגיד שהיא בגרמה. הוא מכוחו שופך את המים, אבל המים מכבים את האש רק בעקיפין. הם עוצרים לה את החמצן, והיא ממילא נכבאת. אז עקרונית היה מקום לומר שהדיון על גרם כיבוי, נגיד מי שמחייב גרם כיבוי, זה לא בגלל שלדעתו גרם החייב, אלא בגלל שספציפית לגבי מלאכת כיבוי, גם אם אתה עושה את זה בגרמה, זה נכלל בגדרי המלאכה. כי גם כיבוי רגיל בידיים הוא בעצם סוג של גרמה. אז לכן מלאכת כיבוי עצמה לא נאמר בה הדין של גרמה, הפטור של גרמה. כמו שראינו, אם אתם זוכרים במתעסק, בחבלה ובהבערה, אז חייב. למה? כי בגדרי המלאכה שם אין פטור של מתעסק. ואל תלמד משם שמתעסק חייב. זה דיון בגדרי המלאכות של חובל ומבעיר, זה לא בגדרי מתעסק. אוקיי? אז גם פה אותו דבר. כשאנחנו רואים מחלוקת לגבי גרם כיבוי, אפשר היה להבין, למשל רבי יוסי שאוסר, אפשר היה להבין שהוא אוסר את זה לא בגלל שלדעתו גרם האסור, אלא בגלל שבגדרי מלאכת כיבוי, גם אם אתה עושה את זה בגרמה, זה נכלל בגדרי המלאכה. אין איזשהו דין כללי שגרמה במלאכות שבת חייב, שגרמה בכל התורה חייב. או שזה דין ספציפי לגבי מלאכת כיבוי. רבי שמעון בן אנס, שאומר שגרמה בכיבוי מותר, שם יותר קשה למצוא סברה למה שזה יהיה דווקא בכיבוי. אני לא יודע. אבל לפחות בדעת רבי יוסי היה מקום להגיד את זה. אבל מקושיית הגמרא פה בהמשך, מה אנחנו רואים? שזה לא נכון. למה? בגלל שאחרת הגמרא לא הייתה מקשה קושיות מגרם כיבוי לגרם מחיקת השם. מה אתה רוצה? הדינים האלה הם דינים ספציפיים למלאכת כיבוי. לא אמרתי דין כללי שגרמה אסור או שגרמה מותר. ספציפית זה דיון במלאכת כיבוי. אז מה הקשר לגרם מחיקת השם? למה דין שנאמר לגבי גרם מחיקת השם מהווה קושייה על גרמה בכיבוי? מה הקשר? אם הגמרא עושה מזה קושייה, הגמרא כנראה הבינה שמחלוקת רבי יוסי ורבי שמעון היא לא מחלוקת בגדרי מלאכת כיבוי, אלא היא מחלוקת האם גרמה מותר או אסור. נגיד יותר מזה, הגמרא גם הבינה שהמחלוקת היא בשאלה אם גרמה בכל התורה מותר ואסור, לא רק במלאכות שבת. כי הרי גרם מחיקת השם לא מדובר על איסור מחיקה בהלכות שבת. מלאכת מוחק. שם זה ודאי לא מוחק על מנת לכתוב, אז לכן זה ודאי לא איסור דאורייתא של מחיקה. אלא גרם מחיקת השם מדובר ביום חול. אסור למחוק את שם השם, לא בגלל מלאכת מחיקה בשבת. אז זה בכלל לא דיון בהלכות שבת. אם הגמרא קושרת את המחלוקת של גרם כיבוי לגרם מחיקת השם, אז אנחנו לומדים מכאן משהו עוד יותר מרחיק לכת. זאת לא רק שהדיון הזה הוא לא ספציפי למלאכת כיבוי, הדיון הזה הוא גם לא דיון במלאכות שבת. הדיון הזה הוא דיון כללי בהלכה. האם גרמה אסור או גרמה מותר? ולכן הגמרא אומרת, רגע, אבל אם ככה, יש לנו פה סתירה מרבי יוסי על רבי יוסי, ומרבי שמעון בן ננס לרבי שמעון בן ננס. כי במחיקת השם מוצאים ככה, ובכיבוי מוצאים ככה. זאת אומרת, אז מעצם זה שהגמרא רואה פה קושייה, אנחנו כבר לומדים משהו. שהמחלוקת על גרם כיבוי בין רבי יוסי לבין רבי שמעון בן ננס, היא בעצם מחלוקת על דין גרמה באופן כללי. היא לא קשורה לא לשבת, ובטח לא רק למלאכת כיבוי. אוקיי. מה הגמרא עונה? שני התם, דאמר קרא, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. עשייה הוא דאסור, גרמה שרי. מה זאת אומרת? יש לימוד מיוחד באיסור מחיקת השם, שהאיסור הזה קיים רק אם הוא נעשה באופן של עשייה, זאת אומרת בפעולה ישירה. אבל אם זה נעשה בגרמה, אז זה מותר. מה זאת אומרת? זה בעצם אומר שכאשר רבי יוסי מתיר את גרם מחיקת השם, זה לא סותר את זה שהוא אוסר את גרם כיבוי. הוא אוסר את גרם כיבוי כי גרמה באופן כללי אסור, כולל בהלכות שבת. היוצא דופן הוא מחיקת השם. כי במחיקת השם יש לי לימוד מפסוק שגרמה יהיה מותר. אז הוא חריג. אבל בכל התורה, כולל כל המלאכות שבת, וכמובן כולל כיבוי, הגרמה באמת יהיה אסור לפי רבי יוסי. זה התירוץ כמובן על הסתירה בדעת רבי יוסי. זה לא סתירה בדעת, זה לא תירוץ בסתירה בדעת רבי שמעון בן אנס, אז זה סתירה בדעת רבי יוסי. בינתיים אני מסב את תשומת לבכם לעוד משהו, ברור שהאיסור שבו מדובר כאן הוא איסור תורה, לא איסור דרבנן על גרמה, כי אם זה האיסור דרבנן, לא שייך ללמוד מפסוק שבמחיקת השם הוא מותר. פסוק לא בא ללמד שאין איסור דרבנן. די ברור שהאיסור הוא איסור דאורייתא, איסור בגרמה, במקום שהוא קיים. אוקיי? ולכן צריך פה פסוק כדי להגיד שבמחיקת השם הוא לא, הוא לא קיים. זה רק הערה אולי, אנקדוטה מעניינת, ראיתי פעם קושייה של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר אומר, יש גמרא בסנהדרין שאומרת שבאינן קרא כדכתיב. מה זאת אומרת? כשאנחנו מבצעים את הפסוק, צריך לבצע אותו כמו שהוא כתוב. אם אי אפשר לבצע אותו כמו שהוא כתוב, אז הוא לא חל פה, אז אין חיוב. לעניין מה מדובר, בין היתר, יש שם כמה דוגמאות, לעניין שריפה של עיר הנידחת. בעיר הנידחת, אם מוצאים באחד הבתים מזוזה, אז אין דין, בטל דין עיר הנידחת. למה? כי הרי צריך לשרוף את כל שללה של עיר הנידחת. עכשיו, את המזוזה אי אפשר לשרוף כי זה שם השם, מחיקת שם השם. אז כיוון שאי אפשר לשרוף את כל שללה, אז דין עיר הנידחת לא קיים פה, כי באינן קרא כדכתיב. וצריך לעשות את הפסוק כפי שהוא אומר. אם אי אפשר לעשות את זה ככה, אז הדין לא קיים. כך אומרת הגמרא. שואל על זה רבי עקיבא איגר, למה לא תשרוף את זה בגרמה, את המזוזה? הגרם מחיקת השם ראינו שמותר, יש פסוק שאומר שגרם מחיקת השם מותר, לא תעשו אם כן להשם אלוקיכם, נכון? אז אם יש פה גרם, אם יש פה גרם, אם אתה יכול לשרוף את זה בגרמה, אז אין בעיה, תשרוף את כל שללה של עיר הנידחת, את המזוזה תשרוף בגרמה, ואתה כן יכול לעשות את הקרא כדכתיב. אתה כן יכול לקיים את הפסוק כמו, ככתבו, כמו שהוא כתוב. למה הגמרא אומרת שאי אפשר לעשות פה את הקרא כדכתיב? כך שואל רבי עקיבא איגר. אז נדמה לי שהוא נשאר בצריך עיון, נדמה, אני לא זוכר אם זה תירוץ שלו או תירוץ שלי, לי זכור שזה תירוץ שלי, אבל אני לא 100% בטוח, אז אני לא רוצה לחתור פה באמירת דבר בשם אומרו. אבל נדמה לי שאני פעם רציתי ליישב את זה ולומר כך, אם אתה, נגיד שאתה שורף את כל רכוש של עיר הנידחת, ואת המזוזה אתה שורף בגרמה. אבל אם שרפת את המזוזה בגרמה, אז לא קיימת, לא קיימת את מצוות השריפה של שללה של עיר הנידחת. כי את המצווה עשית בגרמה. אז בעצם יוצא שאי אפשר לקיים את המצווה של הקרא כדכתיב. לעשות את המצווה על כל שללה של עיר הנידחת. כי אם אני אעשה זה בגרמה, נכון שלא יהיה איסור מחיקת השם. אבל גם לא יהיה פה את המצווה של שריפת עיר הנידחת. כמו שהגרמה הוא לא איסור, הגרמה הוא גם לא מצווה. כי העשייה בגרמה היא לא עשייה. ולכן בעצם הגמרא אומרת שאם יש מזוזה לא שורפים עיר הנידחת, כי זה לא באינן קרא כדכתיב, אי אפשר לבצע את שריפת שללה של עיר הנידחת. כן, כי רגע שאל, תשרוף את המזוזה בגרמה, אני אומר, לא יעזור. לא יעזור, כי אם תשרוף בגרמה עדיין לא שרפת את כל שללה, כי לא קיימת את מצוות השריפה לגבי המזוזה. אבל שימו לב שמהגמרא כאן, לפחות בשלב הזה יוצא לא כך. יוצא שאני טעיתי. החברותה שלי, כשאמרתי לו את התירוץ הזה, עכשיו אני נזכר. זה כן, זה תירוץ שלי, לא של רבי עקיבא איגר. למה? כי החברותה שלי, כשאמרתי לו את התירוץ הזה, אז הוא אמר לי, תראה, כנראה יש לך טעות כפולה. אז רבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון על הגמרא. אם אתה מיישב את הצריך עיון של רבי עקיבא איגר, הרי ברור שגם הוא חשב על מה שאתה אמרת. הוא בטח לא פספס את זה. אז אם אתה אומר משהו שמיישב את הקושייה שלו, כנראה גם בזה טעית. אז יש לך את הטעות של רבי עקיבא איגר שלא הבין את הגמרא, ויש לך עוד טעות במה שרבי עקיבא איגר לא תרסת את מה שאתה תרסת, אז הגעת למסקנה כמו הגמרא, אבל זה בגלל שעשית שתי טעויות ולא אחת. הם פשוט קיזזו אחת את השנייה. כן, ההנחה שלו כמובן הייתה שלא ייתכן שרבי עקיבא איגר מפספס משהו שאני אומר. כן, זה לא, פערי הרמות הם כאלה שזה לא יכול להיות. טוב, אולי זה נכון, אולי לא, לא יודע. בכל מקרה, אבל לענייננו, הנה אני אציע הסבר לחברותה שלי, את מה פספסתי פה. מה פספסתי פה? הגמרא אומרת שהגרמה הוא לא פטור כללי, הוא רק פטור בעיבוד, במחיקת שם השם, בגלל ששם נאמר לא תעשון כן להשם אלוקיכם. עשייה הוא דעשור, הגרמה שרי. מה קורה במצוות או באיסורים שבהם לא
לא
נהנה המילה עשייה? שם הגרמה יחשב כמו עשייה ממש, נכון? אז בשריפת עירה נידחת לא כתוב עשייה. לכן שם לא יהיה את הפטור של הגרמה, זאת אומרת, לא, שם אי אפשר להגיד שאם שרפת את המזוזה בגרמה, אז לא קיימת את מצוות שריפת שללה של עירה נידחת. כי שם לא נדרשת עשייה, רק נדרש שזה יישרף. גם בגרמה זה בסדר. ואם זה ככה, אז רבי עקיבא איגר צודק. בסדר?
גרמה במצוות דרבנן אפשר? של קיום, לדוגמה, לשרוף את החמץ בגרמה, רחוק.
מה ההבדל בין דרבנן ודאורייתא? לא הבנתי.
האם אפשר לקיים...
אם דאורייתא אי אפשר, אז למה שדרבנן כן אי אפשר? מה ההבדל? כל זה תיקון רבנן, כי אין דאורייתא תיקון. מה שיש בדאורייתא יש בדרבנן, אלא במקום שנאמר במפורש אחרת, אבל ההנחה הפשוטה היא שהגדרים של הלכות דאורייתא הם כמו דרבנן, הם כמו הגדרים של הלכות דאורייתא. טוב, אז אני חוזר אלינו, אז זה בעצם יוצא שזה רק נאמר על גרם מחיקת השם, רק במחיקת השם יש פטור של גרמה, בגלל ששם נאמרת הדרישה שזאת תהיה עשייה. שימו לב, זה הכל בדעת רבי יוסי. כן, בדעת רבי יוסי בעצם גם על ידי גרמה אתה חי, אסור למעט מחיקת השם, כי מחיקת השם נאמרה עשייה. זה מה שיוצא בדעת רבי יוסי. כמובן, אולי ברקע צריך לזכור עוד משהו, הגמרא אומרת, עשייה הוא דאסור, הגרמה שרי, נכון? מניין הוציאו שגרמה זה לא עשייה? זה, עשייה הוא דאסור, אבל גם גרמה זה עשייה. זה יוצא מסברה. את זה אי אפשר ללמוד מהפסוק. נכון? הגמרא מניחה בסברה שגרמה הוא לא עשייה. אז תשימו לב, אפילו מי שאוסר, הרי רבי יוסי אוסר גרמה, נכון? רבי יוסי אוסר גרמה, למעט המקרה של, של מחיקת, גרם מחיקת השם. ושם בגלל שיש את הפסוק, אז שם הוא אומר שזה מותר. אבל, או אין איסור תורה לפחות. אבל באופן כללי הוא אוסר גם גרמה, רבי יוסי, נכון? ועדיין גם רבי יוסי עצמו אומר שגרמה זאת לא עשייה. כי אם לשיטתו מסברה גרמה הייתה עשייה, אז גם במחיקת השם אין לך מקור לפתור בגרמה. כתוב עשייה, אבל גם גרמה זה עשייה. מי אמר שגרמה זה לא עשייה? הרי היה מקום, למה רבי יוסי אומר שגרמה אסור בכל התורה? במה הוא חלק על רבי שמעון בן ננס? היה מקום להגיד, בגלל שלדעתו גרמה זה גם עשייה. נכון? רבי שמעון בן ננס אומר שגרמה זה לא עשייה, ורבי יוסי אומר לא, גרמה זה גם עשייה. אבל זה לא יכול להיות נכון. אם זאת הייתה המחלוקת, ורבי יוסי סבר שגרמה זה גם עשייה, הוא היה צריך לאסור גרמה גם בגרם מחיקת השם. כי זה שכתוב במחיקת השם תעשון, אז צריך עשייה. בסדר, אבל לשיטתו הרי גרמה זה גם עשייה. זאת אומרת, רואים פה דבר מעניין. שגם רבי יוסי שאוסר גרמה, לא מתווכח על זה שגרמה זה לא עשייה. הוא רק אוסר גם כשלא הייתה עשייה. למה? כי זה נאמר רק באותם מקומות שבהם לא נדרשת עשייה. ורבי שמעון בן ננס שפותר גרמה, הוא טוען שאפילו במקומות שלא נדרשת עשייה, הגרמה יהיה פטור. למה? אולי בגלל ש... אולי בגלל שגם במקומות שלא נדרשת עשייה, ההנחה היא שצריך עשייה. התורה לא כתבה, אבל ההנחה היא שצריך עשייה. אלא שאז כמובן צריך לשאול את עצמנו, אז למה רבי שמעון בן ננס אוסר בגרם מחיקת השם? אבל זה בכל מקרה קשה. נעזוב את זה כרגע. אבל זאת נקודה חשובה שתהיה חשובה לנו גם להמשך. את אפילו רבי יוסי שאוסר בגרמה, מסכים שגרמה הוא לא עשייה. ולכן במקומות שנדרשת עשייה, גם הוא יפתור בגרמה. כל מה שהוא אומר שגרמה אסור, זה רק במקומות שבהם לא נדרשת עשייה. ורבי שמעון בן ננס שפותר בגרמה באופן כללי בכל המקומות, הוא כנראה מבין שגרמה זאת לא עשייה, ולכן זה פתור, וזה פתור גם במקומות שהתורה לא אומרת עשייה, כי כנראה ההנחה היא שבכל מקום דרושה עשייה. הדבר הזה הוא לא עשייה. אוקיי? אז אין להם בעצם ויכוח באיך לתפוס את מושג הגרמה. יש להם ויכוח הלכתי, האם גרמה שהוא לא עשייה, האם הוא פותר. יש להם ויכוח בשאלה האם כשהתורה לא דורשת עשייה, עדיין דרושה עשייה או לא. ושניהם מסכימים שגרמה זאת לא עשייה. יש לנו רק ויכוח האם נדרשת עשייה או לא נדרשת עשייה. אוקיי? שואלת הגמרא, יחי, הכא נמי כתיב, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, גרמא שרעי. אתה אומר לי על מחיקת השם, אבל גם בשבת כתוב עשייה. אז אם רבי יוסי אומר שבגרם מחיקת השם מותר, בגלל ששם כתוב עשייה, הוא היה צריך להתיר גם גרמא בשבת. כי גם בשבת כתוב העשייה. לא תעשו כל מלאכה, לא תעשה כל מלאכה. אז לכן זה לא יכול להיות היישוב בדעת, בדעת רבי יוסי. ושוב פעם אגב אנחנו רואים שהגמרא מבינה שרבי יוסי ורבי שמעון בן אנס חולקים באופן כללי בהלכה, בגרמה באופן כללי בהלכה. לא ספציפית בדין כיבוי או במלאכות שבת או משהו כזה. אלא זו שאלה כללית. לא מדברים פה דווקא על כיבוי, אלא בכלל על שבת. וכיוון שבשבת נדרשת עשייה, גם נדרשת עשייה כמו מחיקת השם, אז אם זאת הסיבה שרבי יוסי מתיר גרמה במחיקת השם, הוא היה צריך להתיר גם גם כיבוי. עובדה שגם
אז
כיבוי הוא לא מתיר.
הרב, שאלה.
כן.
אז למה יש הבדל בין כלים חדשים, לא חדשים, אם... למה זה, למה בכלים חדשים דווקא זה יש, הרי גם אם אני לוקח כלים ישנים יש איזשהו גרמה בסוף.
לא, אין. כלים ישנים לא מתפוצצים מהאש. לא יהיה כיבוי.
אוקיי.
כלים ישנים בכלל לא מתפוצצים. כלים חדשים מתפוצצים. אבל אם אין בהם מים, אז זה שהם התפוצצו זה לא משנה. אם יש בהם מים, אז לכן רק כלים חדשים עם מים הוא עושה. אוקיי, אז בעצם אפשר... את המסקנה הזאת אפשר להבין בשתי צורות. הגמרא אומרת, יחי, אפילו בשבת הרי כתובה עשייה, וזה היה צריך להיות מותר. לשיטתך. אלא מאי? כנראה שהפטור בגרמה, במחיקת השם, זה לא בגלל שכתובה שם עשייה. אחרת היה צריך להיות פטור כזה גם בלכות שבת, גם בגרם כיבוי. אז מה כן? זה היה אפשר להגיד. רגע. היה אפשר להגיד שבאמת תור של גרמה נאמר רק במקומות שנדרשת עשייה, והוא קיים גם בשבת וגם במחיקת השם. אבל זה כמובן לא מסתדר עם רבי יוסי. נכון? כי רבי יוסי הרי בגרם כיבוי אוסר. שנייה אחת.
לא ברור.
מה?
לא ברור. זה...
מה לא ברור?
רבי יוסי, מה קשור עם הכיבוי, מה העשייה?
אז מה שאני אומר, אם המסקנה היא בסוף, שבכל מקום שנדרשת עשייה, באמת גרמה יהיה פטור, זה מה שאנחנו לומדים מהגמרא הזאת למסקנה, אז לא ברור למה רבי יוסי אוסר גרם כיבוי.
בדיוק.
נכון?
נכון.
לכאורה זה לא מסתדר עם דעת רבי יוסי, האפשרות הזאת להבין את מסקנת הגמרא. אפשרות שנייה, אחרי שראינו שגם בשבת יש פסוק של עשייה, ובכל זאת רבי יוסי מחייב שם בגרמה, אז כנראה שגם בגרם כיבוי, זה לא בגלל שנדרשת עשייה מה שהוא מתיר. אז זה מסיבה אחרת, צריך לחפש פה משהו אחר. גרמה הוא פטור כללי, ולרבי יוסי אין אותו מאיזושהי סיבה, מה קורה בכיבוי זה פרשייה בפני עצמה. אז עכשיו, אומרת הגמרא בשלב הבא, מתוך שהאדם בהול על ממונו, זה אני מדלג קצת, מתוך שאדם בהול על ממונו, ישר יתלי, עתי לכיבויה. מה זאת אומרת? גרם כיבוי אסור, בגלל שכשפורצת דלקה, בן אדם נכנס ללחץ. וכיוון שכך, אז רבי יוסי אוסר אפילו לכבות בגרמה, ושאם אתה תתיר לו לכבות בגרמה, אז הוא כבר יתחיל לכבות בידיים. יש לחץ. בשריפה יש לחץ. כן? זה קצת...
מקרה ספציפי.
מה?
כן.
בדיוק.
מקרה ספציפי.
נכון? זה קצת
לא
מזכיר...
זה מדרבנן, ש... זה לא הבדל.
מה?
יוצא זה מדרבנן, זה לא מדורייתא.
נכון? כן. עוד מעט תראה. ובכל אופן, הטענה היא, כמו שאנחנו מוצאים למשל, זה בתחילת הפרק הזה, פרק כל כתבי הקודש, יש שם דיון בכיבוי שריפה שפורסת בבית שלי, בשבת. אז השריפה עומדת לחלות את כל הבית שלי ואת כל רכושי עלי אדמות, הגמרא אוסרת לכבות את השריפה. למרות שהכיבוי הזה הוא בכלל מלאכה שנצריכה לגופה. לא רק זה, הגמרא אפילו אוסרת להציל דברים מתוך הבית הבוער. למה? כיוון שאדם בעול על ממונו, וישר התלייתי לכיבוי. אסור לך להציל דברים, כי ברגע שתתחיל להתעסק בהצלה, תיכנס ללחץ של השריפה, אתה גם תבוא לכבות. שריפה זה מצב לחץ. ולכן במצב כזה שמים גדרות גבוהים, שמים סייגים מאוד ברורים. וזאת הסיבה שרבי יוסי בעצם אוסר גרם כיבוי. עכשיו שימו לב, אם באמת זה המצב, אז יוצא שאנחנו יכולים לחזור לאפשרות שאמרתי קודם. בעצם הטענה היא הטענה הבאה. רבי יוסי, אני לא יודע מה דעתו על גרמה באופן כללי. זאת שאלה פתוחה. במקרה שכתובה עשייה, שם ודאי שגרמה יהיה פתור. נכון? או במחיקת השם, או בשבת. כתובה עשייה, גרמה יהיה פתור. ולכן באמת בגרם מחיקת השם רבי יוסי אומר שמותר. בשבת גרם כיבוי באופן עקרוני היה צריך להיות מותר, היא כתובה עשייה. אבל כיוון שיש אדם בעול על ממונו וישר התלהתי לכיבויי, אז מדרבנן בכל זאת עשרים.
על הגזרה.
כן, הגזרה דרבנן. ואז בעצם יוצא שבסיסית רבי יוסי מתיר גרמה. יש לו דין מיוחד בשבת וגם הוא רק דין דרבנן. כל השאלה זה כמובן, למה ואיפה הוא מתיר את הגרמה? האם הוא מתיר את הגרמה רק במקומות שכתובה עשייה? עשייה הוא דעשו הגרמה שערי, אבל לא בכל המקומות, או שבכלל ירדנו מעניין העשייה. רבי יוסי בכלל מתיר גרמה לגמרי, כמו רבי שמעון בן אנס. הוא מתיר את כל הגרמה. ספציפית בכיבוי, גרמה אסור, בגלל שאדם בהול על ממונו. את השאלה, האם ההבדל הזה בין המקומות שכתובה עשייה והמקומות שלא כתובה עשייה נשאר למסקנה, או שאחרי שזה ירד, אנחנו כבר יודעים מכל ההבחנה הזאת. אין צורך להגיע לזה. כי הרי רבי יוסי סופר שגרמה מותר בכל התורה. אז למה צריך לימוד מהפסוק במחיקת השם שרק עשייה אסרו אבל גרמה מותר? גרמה מותר בכל המקומות. אז לכן היה מקום להגיד שלמסקנה, אחרי שירדנו מזה, אז באמת רבי יוסי סבר שגרמה מותר בכל התורה, כמו רבי שמעון בן אנס. יש לו ספציפית מחלוקת איתו בגרם כיבוי, בגלל ששם יש לו גזרה דרבנן, כי אדם בעול על ממונו. אחרת, זה להגיד לא, בעשייה הוא דעשו רק גרמה שרי. רבי יוסי אומר גרמה אסור בכל התורה. גרמה מותר באותם מקומות שכתובה עשייה. רק באותם מקומות. אבל אותם מקומות זה גם גרם מחיקת השם וגם גרם כיבוי. אלא שבגרם כיבוי יש את החשש דרבנן, כי אדם בעול על ממונו, אז בכל זאת הוא אוסר. זאת אומרת, בקיצור, השאלה האם לפי רבי יוסי, במקומות שלא כתובה עשייה, גרמה גם יהיה אסור? או גרמה יהיה אסור או לא יהיה אסור? זה בעצם השאלה. גרמה, סליחה, יהיה מותר או לא יהיה מותר? זה השאלה. כן, השאלה אם החילוק בין המקומות שכתובה עשייה ולא כתובה עשייה נשאר למסקנת הגמרא, או שברגע שהוא ירד ואנחנו לא משתמשים בו כאן, אז בעצם הוא ירד לגמרי. זאת אומרת, אין לנו מה להתעסק איתו, ואין הבדלים במקום שיש עשייה למקום שאין עשייה. כן, בגזרה דרבנן, ברור.
אבל למה נתלים בפסוק אם יש גזרה דרבנן לפי התירוץ הזה?
מה?
למה נתלים בפסוק אם יש גזרה דרבנן? איפה שיש גזרה, אז הוא גוזר, איפה שאין גזרה, הוא לא גוזר.
לא, אין פסוק. איזה פסוק נתלים?
אם אנחנו מניחים שעדיין זה תלוי בפסוק, זה מוזר. כי אנחנו עוברים לדרבנן, וזה לא יכול להיות שזה תלוי בפסוק.
למה? אם אני אומר שזה... יש לי שתי אפשרויות. השאלה האם באופן כללי, רבי יוסי סובר שגרמה אסור בכל התורה, וצריך פסוק כדי, אסור מדאורייתא, וצריך פסוק כדי להתיר אותו, פסוק שאומר עשייה. באותם מקומות שיש פסוק שאומר עשייה, זה באמת יהיה מותר. אבל שבת, בגלל שאדם, בגרם כיבוי, סליחה, ויש אדם קובל על ממונו, אז למרות שכתוב עשייה, יש איסור דרבנן. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. רבי יוסי אין בכלל איסור גרמה, ולא צריך שום פסוקים, ולא צריך שום דבר. הפסוקים, דל מאח הפסוקים, אין פסוקים. אין איסור גרמה, לפי רבי יוסי, בשום מקום. ולכן לא צריך פסוק במחיקת השם כדי להתיר גרמה. זה חשבנו בהווה אמינא, אז ירד. בשבת יש איסור דרבנן בגלל שאדם בעול על ממונו. זה שתי אפשרויות להבין את המסקנה לפי רבי יוסי. ההבדל בין שתי האפשרויות הוא בשאלה האם יש איסור על גרמה במקומות שבהם לא כתובה עשייה. איסור דאורייתא. במקומות שבהם לא כתובה עשייה. בהמשך, בינתיים דיברנו על הסתירה בדברי רבי יוסי, נכון? רבי יוסי אומר שגרם כיבוי אסור, וגרם מחיקת השם מותר. אוקיי? למסקנה, ההבדל הוא שבכיבוי, אדם בעול על ממונו. זה רק דין דרבנן. מדאורייתא בשניהם מותר, יש דין דרבנן שאדם בעול על ממונו, ולכן אסרו גם גרם כיבוי. מה הדין בגרמה במקומות שלא כתובה עשייה? לא יודע. זה נשאר פתוח. זה, אז ישבנו את הסתירה בדעת רבי יוסי. יש סתירה בדעת רבי שמעון בן אנס, שבגרם כיבוי הוא אומר שמותר, ובגרם מחיקת השם הוא אומר שאסור. זה השלב הבא בגמרא. יחי קשיא דרבנן דרבנן, ומה הטעם דאדם בעול על ממונו שערי? כן, רבי שמעון בן אנס שאומר שזה מותר, הוא לא מוטרד מגרם כיבוי, אז הוא לא מוטרד מזה שאדם בעול על ממונו, אפילו שיש את הסברה להחמיר, שאדם בעול על ממונו, בכל זאת הוא מתיר. אז האחה, בגרם כיבוי, בגרם מחיקת השם, לא כל שכן צריך להיות מותר. ואז הגמרא אומרת, בהמשך, לא משנה כרגע, עוברים כל מיני מעברים, בסופו של דבר, זה פשוט השאלה, מה שרבי יוסי אומר, שמותר לך להיכנס, או אסור להיכנס, הוויכוח הוא בכלל לא על גרם מחיקת השם, אלא לשאלה אם מותר לך לעמוד ערום מול שם השם. האם מותר לך לטבול עם שם השם? זה בגלל שאסור לך לעמוד ערום מול שם השם. ואם אתה טבילה של מצווה, אז תשים גמי על שם השם, לא כדי למנוע את המחיקה, אלא כדי שהעירום שלך לא יהיה מול שם השם. זה בכלל קשור לאיסור המחיקה. ואם זה כך, אז מה יוצא? אז עד עכשיו דיברנו בדעת רבי יוסי. מה יוצא בדעת רבי שמעון בן ננס?
שגרמה מותרת בכל מקום.
שגרמה מותרת בכל מקרה, כנראה בכל התורה, לא רק בשבת ובמחיקת השם. וכל מה שהוא עושה במחיקת השם, זה סתם לא בגלל המחיקה, אלא בגלל האיסור לעמוד ערום מול שם השם. אבל לעניין גרמה, אז רבי שמעון בן אנס אומר, אין איסור. היה אולי מקום לומר, שהוא אומר שאין איסור רק במחיקת השם ובשבת, בגלל ששם כתובה עשייה, והוא לא מקבל את הסברה של אדם בעול על ממונו. אבל בשאר התורה, איפה שלא כתוב עשייה, יכול להיות שגם רבי שמעון בן אנס יאסור מדאורייתא גרמה. זה אפשרי. אבל גם כאן קיימת אותה דילמה שראינו ביחס לרבי יוסי. האם כל שדה הדיון הוא רק במקומות שנאמרה עשייה, רק שם אנחנו מדברים? או שלא, כל הסיפור הזה של עשייה ולא עשייה ירד לגמרי, ואנחנו מדברים על פטור או חיוב בגרמה בכלל, בכל התורה, בכל איסורי התורה. כנגד הסוגיה הזאת, יש סוגיה אחרת בשבת בדף מ"ז, סוף פרק קירה. נגיד ככה, בוא נסכם רגע, בינתיים יצא לנו, בינתיים יצא לנו ככה, לפי רבי יוסי, גרמה מותר לפחות במקומות שכתובה עשייה, כמו מחיקת השם ושבת. בשבת יש איסור דרבנן, בגלל שאדם בעול על ממונו, אבל עקרונית מעיקר הדין זה מותר. מה קורה באותם מקומות שלא כתובה עשייה? לא ברור, יכול להיות שגרמה באמת יהיה אסור, ואסור מדאורייתא עכשיו. כי אם זה אסור, זה אסור מדאורייתא. כי אז אני צריך את העשייה כדי להגיד שבמקומות האלה אין איסור גרמה. אז משמע שהאיסור שבמקומות שהוא ישנו הוא איסור דאורייתא. רק במחיקת השם ובשבת יש פסוקים שאומרים שזה בכל זאת מותר, אוקיי? ובשבת יש איסור דרבנן. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא, אין בכלל איסורי גרמה בתורה לפי רבי יוסי. בכל התורה, זה לא קשור לעשייה ולא עשייה. בשבת ספציפית עצרו בגלל שאדם באו לו ממונו. שתי אפשרויות. לפי רבי שמעון בן אנס, גם ככה. את רבי שמעון בן אנס בעצם חולק על רבי יוסי במחיקת השם, אבל זה לא בדיני גרמה, אלא בגלל שאדם לא יכול לעמוד ערום מול שם. אז זה לא רלוונטי לגרמה. המחלוקת שלהם בגרמה היא רק לגבי גרם כיבוי. בגרם כיבוי רבי שמעון בן אנס מתיר, אבל גם שם הוא מתיר את זה רק בגלל שלדעתו אדם לא בהול על ממונו, או לפחות זאת לא סיבה לאסור את הכיבוי בגרמה. כל השאר נשאר יכול להיות כמו רבי יוסי. זאת יכול להיות שיש איסור גרמה בתורה לגמרי, רק בשבת יש עשייה ולכן זה מותר, ואין לו את הגזרה שאדם בהול על ממונו, ויכול להיות שבכל התורה אין איסור גרמה. לא רק במקומות של עשייה. ובמחיקת השם, מה שאסרו זה בגלל שאסור לעמוד ערום מול שם השם. אז אותה התלבטות שיש לנו בדעת רבי יוסי, יש לנו גם בדעת רבי שמעון בן ננס. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לסוגיה, זאת הסוגיה הראשונה. בואו נראה את הסוגיה השנייה בפרק קירה. המשנה אומרת, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, ולא ייתן לתוכו מים, מפני שהוא מחבא. זאת אומרת, אני שם כלי מתחת לנר, למה? כי הניצוצות של הנר, כן, איך זה נקרא? שבבים של אש, איך קוראים לזה? שכחתי.
גיצים.
גיצים, בדיוק. הגיצים של האש יכולים, נגיד, לעוף לשולחן או למשהו ולהבעיר אותו. אז כדי להגן, אני שם איזשהו כלי מתחת לנר, כדי שכשהגיצים יורדים, הם ייפלו על הכלי הזה. אז מותר לשים שם כלי. אבל, אומרת המשנה, לא לתת בתוך הכלי הזה מים. למה לא? בגלל שאם אתה שם מים בכלי, אז אתה מחבא. כי הגיצים שירדו לתוך המים, הם יתקבו. וזה אסור. אומרת הגמרא, ולא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מחבא. לי מתנן סתמה כי רבי יוסי, דאמר גורם לכיבוי אסור. מה זה? איך אתם מבינים את זה? הגרם כיבוי, גם למסקנה שלנו, הרי גרם כיבוי כן אסור, לא בגלל סוגיית גרמה הכללית. אלא זה דין דרבנן, בגלל שהאדם בעול על ממונו, לכן אסרו גם לגרום לכיבוי. אוקיי? אז אומרת הגמרא, אם זה כך, במשנה פה נראה שהיא סוברת כמו רבי יוסי, כי עובדה שהיא אוסרת לשים מים מפני שהוא מחבא. ברור שהכיבוי פה הוא לא כיבוי בידיים, זה גרם כיבוי. ובכל זאת אסרו לשים פה מים. אז רואים שהמשנה פה סוברת כרבי יוסי, שגרם כיבוי אסור. אני עוצר רגע פה, אתם מסכימים לקושייה הזאת?
כן.
Yeah. אני תוהה.
האם הגזרה עדיין קיימת במקרה הזה?
למה לא?
אם הגזרה גיצים, זה לא יש בו ירד שהוא רוצה לחבוד.
יותר מזה, אין גיצים בכלל. הרי מה יש לנו עכשיו? אין גיצים. יש לנו עכשיו נר דולק. במצב שהנר דולק, אדם לא לחוץ, נכון? אין לחץ מזה שנר דולק אצלי בבית. כשיש פה שריפה, ואני עוסק בלחבות אותה, אז יש פה לחץ ולך תדע מה יקרה. אבל כשיש נר דולק, אף אחד לא בלחץ. שם את הכלי עם המים, כדי שהגיצים לא יבעירו אש. ברגע שהם לא יבעירו את האש, לא ייווצר הלחץ. אז מה הבעיה? להפך. אם אני אסור עליך לשים את המים, מה יקרה אז? אז הגיצים יכולים לעשות אש, ואם הם יעשו אש, אז ייווצר לחץ ואני אגיע לעשות איסורים. אז דווקא הסיבה שרבי יוסי אוסר מחמתה את הגרם כיבוי, אני פה הייתי מתיר את הגרם כיבוי בגלל זה.
נכון.
אפילו מחייב אותו לשים את זה, הייתי אומר.
לא להגיע לסיטואציה הזו בכלל.
כן, בדיוק. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שמסקנת הגמרא אצלנו, שרק מדובר על איסור דרבנן בגלל שאדם בעול על ממונו, אז לא ברור הקישור שהגמרא בפרק קירה
נכון.
עושה אל המשנה שם.
נכון.
עכשיו, צריך לזכור, הקושיה לא כל כך קשה, צריך לזכור שהרי זה לא שאנחנו אומרים לו אל תגן מפני הגיצים. תגן, רק תשים שם כלי ריק, לא כלי עם מים. עכשיו, ההנחה היא שהכלי הריק גם הוא ימנע את השריפה. הוא לא נותן לגיצים להגיע לשולחן או לבילונות או אני לא יודע למה. אוקיי? אז הוא ימנע את השריפה. רק הוא ימנע את השריפה בלי כיבוי. למה זה בלי כיבוי? הרי הגיצים יחבו. הם יחבו כי פשוט ייגמר להם חומר הבערה. זה לא כי המים מחבים את הגיצים. הכלי מקבל את הגיצים, וברגע שהגץ מונח על הכלי, הוא פשוט ייחבא מעצמו. אז זה אפילו לא גרם כיבוי. פה אין כיבוי בכלל. אז כיוון שיש לי אפשרות למנוע את השריפה באופן שלא כרוך בגרם כיבוי, ואני יכול לשים את הכלי בלי מים, אז המשנה אוסרת לשים כלי עם מים. למה? בגלל שגרם כיבוי אסור. שאלנו, כן, אבל דווקא פה הסברה, של למה גרם כיבוי אסור לא קיימת. זה לא נורא כל כך. למה זה לא נורא כל כך?
הוא לא ברור
כלום. ברגע שאני אומר גרם כיבוי אסור, אז אני אומר גרם כיבוי אסור בכל מקום. תשאל אותי, רגע, אבל פה אתה יוצר בעיה הפוכה. אם תאסור לשים מים, דווקא אז תהיה פה הצריפה ואני אכנס ללחץ, ואז אני אחלל שבת. אומרת המשנה, לא, תשים כלי ריק, בלי מים. כלי ריק בלי מים גם מונע את השריפה. אז נכון שאין סיבה לאסור את הנחת המים, זה נכון. אבל לא שיש סיבה הפוכה שמחייבת לשים מים. להורות לך לשים מים, זה לא. כי אתה יכול לעצור את השריפה גם עם כלי ריק. אז למה בכל זאת אוסרים לשים שם מים? לא פלוג. הטעם של הגזרה לא קיים פה, אבל זה לא פלוג. כיוון שאסרו גרם כיבוי, אז אוסרים את הגרם כיבוי גם כאן. אגב, נדמה לי שתוספות, את לא הבאתי את זה פה, אבל כמעט בטוח שתוספות שואל את השאלה הזאת. כן, הנה. תוספות שם, על הגמרא שם. מקשה בדיוק את זה. לימא תנן סתמה, רואים? פה. לימא תנן סתמה כרבי יוסי דאמר גורם לכיבוי אסור. הוי מצי למימר, ולתיימך הרבי יוסי גופי לא אמרה, אלא בדלקה. משום דאדם בעול על ממונו, ישרין עלי, עתי לכיבוי. ואחי מפרש בכל כתבי, מהסוגיה שראינו קודם. אבל אך עליקה למגזר, דה יש כלי תחת הנר ואינו בהול. הייתי אומר יותר מזה, לא בגלל שיש כלי תחת הנר.
הוא לא בהול, אין
שריפה. אין שריפה, אם אתה תשים את המים, השריפה לא תבער. לא תתפרס בכלל. זה אפילו בלי קשר לכלי. ובכלל המקומות בשס יכול לומר ולטיימך ואינו אומר. ואתה אומר נכון, אפשר היה לדחות את הקושייה הזאת גם כך, ודחו אותה באופן אחר. אפשר היה גם כך לדחות אותה. אגב, הנקודה היא ש... למה בכל זאת תוספות משרבב לכאן את העניין שאפשר לשים שם דלי בלי מים ולכן השריפה לא תבער? זה אולי בגלל השיקול שאמרתי קודם. כי אני במקום תוספות לא הייתי נזקק לזה. הייתי אומר, פה פשוט כל עוד אין גיצים ולא פרצה השריפה, אז אין את הלחץ של האדם, אז למה לאסור עליו לחבות את הגיצים? אני שם שם את המים מראש, אוקיי? לא צריך להגיע לזה שיש לי אופציה לשים גם כלי ריק. גם בלי זה, אין לי אופציה. רק כלי עם מים. עדיין צריך להתיר לי לשים כלי... מה? עדיין אני צריך לשים שם כלי... אני יכול לשים שם כלי עם מים כדי שלא תפרוץ השריפה. מה הבעיה? למה צריך להזקק לזה שיש גם אופציה של כלי בלי מים? התשובה היא בגלל מה שאמרתי קודם. בגלל שהעובדה שיש אופציה אחרת עם כלי בלי מים אומרת שעקרונית אני יכול לדאוג לזה שלא תפרוץ שריפה גם בלי לשים מים. אז לכן אין את הקושייה, אתה... תורה לו לשים מים, לא רק שלא תאסור עליו, אלא תורה לו לשים מים כדי שלא תפרוץ שריפה ויבצר הלחץ. זה לא, כי יש לך כלי ריק. עדיין קיימת השאלה, בסדר, אבל הרי גם אם יש לו את האופציה של הכלי ריק, אבל אם הוא ישים מים, עדיין אין את הסיבה לאסור את הגרם כיבוי פה. כי אין פה את הלחץ. אבל כן, אז זה לא פלוג. זה בגלל הלא פלוג. אז תוספות את זה כנראה לא מקבל, כי הוא אומר, לטיימך. זאת אומרת, נכון, היה אפשר גם לדחות את זה ככה, אבל בחרו לדחות את זה אחרת. אוקיי. אני ממשיך בגמרא. ותסברה, כן? אי מורדה אמר רבי יוסי בשבת. בערב שבת מי אמר? אתה אומר לי שלא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מחבא. זה הכל בשבת, אבל מה אתה עושה בערב שבת? הרי מותר לשים את המים, אולי מדובר פה במים מערב שבת, למה לא לשים אותם מערב שבת? ההנחה היא, שימו לב, שאם אני שם את המים בערב שבת, למרות שיהיה כיבוי בשבת עצמה, זה לא יחשב גרם כיבוי.
זה לא
מעניינת. כי המקום להגיד שגם אם שמתי את המים בערב שבת, אם בסוף הכיבוי עצמו מתבצע בשבת, הגיצים נופלים לתוך המים בשבת, אז זה נקרא שאני עשיתי גרם כיבוי. כי הפעולה שלי היא פעולה שנחשבת כפעולה שנעשתה בערב שבת. אז אני עשיתי גרם כיבוי, אבל עשיתי גרם כיבוי בערב שבת, לא בשבת. זאת אומרת, הפעולה לא נחשבת ברגע הכיבוי עצמו, אלא ברגע שבו אני עשיתי את חלקי, ואומר, אני שמתי את המים. אוקיי? זה מה שהגמרא מניחה כאן. זאת אומרת, הגמרא, לא, זה לא הולך. וחיתי מה? מה הולך פה? וחיתי מה, חנמי בשבת? מה תגיד שגם בשבת זה ככה? שמה שכתוב במשנה זה לא רק לשים בערב שבת, אלא גם לשים בשבת. ואם כתוב שלא לשים... רגע? לא, סליחה. מה שכתוב במשנה זה בשבת, מפני שהוא מחבר, אבל בערב שבת מותר. אז אומרת הגמרא, והתניא, נוטלים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת. ואין צריך לומר בערב שבת. כן? לתת את הכלי בערב שבת. ולא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מחבא מערב שבת. ואין צריך לומר בשבת. בקיצור, הברייתא אומרת שאסור לשים את המים לא בערב שבת ולא בשבת.
גם בערב שבת, כן.
גם בערב שבת וגם בשבת. אז מבחינת שבת למה אסור לשים את המים? כי זה גרם כיבוי כמו רבי יוסי. ובערב שבת למה? אולי גזרה עטו לשים אותם בשבת. לא סביר שגם... שחזרו בהם מהסברה בהתחלה, שאם אני שם את המים בערב שבת, אז הגרם כיבוי הוא מתבצע בשבת.
זה כבר גזרה לגזרה, זה כבר שתי גזרות.
מה זאת אומרת?
כאן זה גזרה, והגזרה שמה באו לממונו גם כן הייתה גזרה.
זאת אומרת, הגזרה של לשים בערב שבת, זה גזרה עטו לשים בשבת. וגם לשים בשבת, זה... אדם באול על ממונו, נגיד יותר מזה. גם כשאני שם בשבת, זה לא נכון, אין בכלל סיטואציה שאדם באול על ממונו בנר. אז זה גזרה לגזרה לגזרה.
אז זה מה הגמרא?
זה שלוש גזרות, נכון? כי אני אומר, אסור לשים בערב שבת, כי שמא תשים בשבת. וגם אם תשים בשבת, אין בעיה של אדם באול על ממונו. אז זה גזרה עטו מצב אחר שתהיה שריפה ממש, ששם כבר אדם באול על ממונו. אז זה גזרה לגזרה לגזרה.
מספיק שתיים, זה מספיק.
אבל בכל מקרה אומרת הגמרא, גם לגבי שבת עצמה, אפילו תימא רבנן שאני אחא מפני שמקרבת כיבויו. אבל זה לא הולך עם רבי יוסי, לא בהכרח עם רבי יוסי. מה שאסור לשים את המים בשבת, זה לא בגלל שגרם כיבוי אסור. גרם כיבוי באמת מותר. רבי שמעון בן אנס אומר גרם כיבוי מותר. וגם הוא יסכים למה שהמשנה אומרת, לא לשים לתוכו מים בשבת. למה? מפני שמקרבת כיבויו. אבל מקרב כיבויו זה משהו שהוא יותר חמור מגרם כיבוי. וזה אסור גם לפי רבי שמעון בן אנס. פה אנחנו פוגשים פעם ראשונה את ההבחנות האלה שהזכרתי בהתחלת השיעור, שהגמרא והראשונים עושים הבחנות בין מצבים שונים בשאלה איזה מצב בכלל מוגדר להיות גרמה. הטענה היא שלשים מים מתחת לנר לא מוגדר כמצב של גרמה. זה מוגדר כמצב של כיבוי ממש, כיבוי דאורייתא. זה לא גרמה, זה נקרא מקרבת כיבויו. אז רש"י אומר ככה, מסביר את זה. אלא אמר רב אשי, מתניתין אפילו לרבנן. דלא דמי לגרם כיבוי. דעתם, כמעט הדלקה לכלים, דלקה ודפקה להו, וגרמה בעלמה הוא. מה קורה? איפה אנחנו רואים את הגרם כיבוי? כשהדלקה מגיעה לכלים החדשים, הכלים החדשים פוקעים, המים מתוכם נוזלים החוצה ומחבים את הדלקה. נכון? אז בעצם אני, הנחת המים שלי בכלל לא עשתה את הכיבוי. הדלקה גרמה לעצמה לכבות. היא הפקיעה את הכלי וגרמה למים להישפך עליה ולכבות את עצמה. לא אני כיביתי את המים. זה מצב של גרמה. אבל זה שנתן המים ממש תחת הנער, אני ממשיך לקרוא ברש"י, אבל זה שנתן המים ממש תחת הנער, מחבא ממש הוא. זה נקרא כיבוי ממש. אני רק שם את המים, ואחרי זה יבואו הגיצים, ייכנסו למים ויחבו. בשלב ששמתי את המים אין גיצים ואין כלום, זה עדיין, אומר רש"י, נקרא מחבא בידיים. מחבא ממש, זה מחבא דאורייתא. וגזרה מבעוד יום, עטו מי שחשיכה. אז למה להניח ביום שישי אסור? גזרה עטו להניח בשבת. והנחה בשבת זה איסור כיבוי דאורייתא, זה לא גרם כיבוי. אז בטלה השאלה שלך שגזרה לגזרה, נכון? דוד. זה כבר לא גזרה לגזרה, זה גזרה עטו איסור דאורייתא. מקרב כיבויו זה איסור דאורייתא, ולשים ביום שישי זה גזרה עטו האיסור דאורייתא. ואני חושב שזאת הסיבה שגורמת לרש"י להניח שבאמת הכיבוי פה צריך להיות כיבוי דאורייתא, כי אחרת זה יהיה גזרה לגזרה.
כן.
וזה מה שהוא אומר בדיבור הבא, הוא אומר שמקרב את כיבויו, זימן כיבוי להדיה. זה מה שהוא הסביר בדיבור הקודם. ואב אלי מחבא ממש, יאבי יאיב לה בשבת. אם הוא עושה את זה בשבת, זה ממש מחבא. אז לשים את זה בערב שבת, זה רק גזרה אחת. גזרה עד הוא סוג דאורייתא.
לא מבין את הציור, הרב.
מה זאת אומרת?
מה הוא שם תחת משהו מחבא אותו? לא הבנתי.
מה?
יש לי נר, ומתחת לנר הוא שם כלי עם מים. המים לא מגיעים לנר, אני לא מבין.
אבל הגיצים יוצאים מהנר ונכבים במים.
כן, אבל אנחנו ירדנו מהגיצים, עברנו למצב שהוא מקרב את הכיבוי. איך הוא מקרב את הכיבוי?
לא, זה נקרא לקרב את הכיבוי. לשים כלי מים מתחת לנר שמוציא גיצים, זה נקרא מקרב כיבוי.
זה לא כיבוי...
שהגץ מגיע למים, הוא נשבע.
כן?
לא, זה כיבוי הגיצים, לא כיבוי הנר.
זה כיבוי הגיצים, אני לא מבין. ואם זה הוא שם כלי בלי מים, זה אותו הדבר.
לא, כי הוא לא מחבא, רק המים מחבאים. המים זה כיבוי. כשהגיץ ייפול על הכלי, הכלי רק עוצר אותו מלהתקדם, אחרי זה הגיץ נחבא מעצמו.
אז מקרב כיבוי הכוונה על הגיצים?
מה?
מקרב כיבוי הכוונה על הגיצים?
כן. המים מקרבים את כיבוים של הגיצים. מה הכוונה מקרבים? נגיד אם היה שם כלי בלי מים, אז הגץ היה נופל על הכלי, חכה שם רגע, ואז גומר. נכון? ברגע שיש מים, הכיבוי נעשה מוקדם יותר. הוא מקרב את כיבויו. אז יש פה פעולת כיבוי. אם היה פה כלי בלי מים, זה לא שיש פה פעולת כיבוי רק יותר רחוקה. אין פה פעולת כיבוי בכלל. הכלי רק עוצר את הגץ, והגץ נגמר מעצמו. אין פה פעולת כיבוי. כמו החילוקים שעשינו במשנה בסוגיה הקודמת, שאם שמתי מים פה, והבערה שם, בכלל לא קיביתי את הבערה, אני רק לא נותן לה להתקדם. אחרי זה היא
מתקדמת. אני לא מבין לך הסברה של רש"י שזה דאורייתא. איך זה דאורייתא בכלל? איך זה מגיע לדאורייתא? הרי עוד אין גיצים בכלל.
נכון.
גיצים יכולים בעתיד להגיע, אולי.
אבל כשיבואו הגיצים...
אז איפה פה הדאורייתא?
אתה שם שם מים מראש, כשיבואו הגיצים, המים מחבים אותם.
יבואו, אבל כשיבואו, אבל כרגע לא עשיתי כלום.
נו, אז מה? כרגע לא, כשהם יבואו, כן?
אז... כשיבואו, זה...
אתה רוצה להגיד, זה גרמה. ולא, זה לא גרמה. גרמה זה רק במקום שהיחס הוא לא ישיר, זה מה שרש"י הסביר למעלה. אם אתה שם כלים חדשים עם מים, והאש מפקיעה את הכלים והמים נשפחים ומחבים את האש, שם זאת פעולה עקיפה, לא בגלל שזה קורה אחר כך. זה שזה קורה אחר כך זה לא סיבה. אלא בגלל שכשזה קורה, זה קורה באופן עקיף, האש בעצם חוללה את זה, לא אני. גם את פעולת נכון. הכיבוי, מי שחולל זה האש ולא אני. וזה מה שמגדיר את זה כגרמה. העובדה שיש פער זמנים זה לא מעניין אותי. אם הכנתי מראש את המים והאש מגיעה אחר כך והמים מכבים אותה, זה עדיין כיבוי. לכן יש מקום לדון למשל גם אצלנו בסוגיה, מה שקראתי בהתחלה את המשנה, כשאני, הבגד בוער, ואני שם מים בצד הלא בוער של הבגד.
אני לא מבין, אם
אמרתי
אני שמתי
רגע, שנייה,
קודם
שנייה,
כלים...
רק שנייה. אז אמרתי שבמצב כזה, זה בכלל לא נקרא פעולת כיבוי, אני רק עוצר את האש, היא נכבד מעצמה.
כן.
לפי רש"י כאן זה כבר לא כל כך פשוט. כי השאלה אם כשהאש מגיעה אל המים, המים רק עוצרים אותה, או שאת המים שמגיעים אל האש, האש גם מכבה.
כן.
ואז זה יהיה ממש כיבוי דאורייתא, לא רק שזה גרם כיבוי. שם
ומה
אמרתי,
אם
לא גרם כיבוי. לפי רש"י, לא רק שזה יהיה גרם כיבוי, זה יהיה ממש כיבוי ממש. זה מקרב כיבויו.
ומה אם ערב שבת זה אותו עשוי באותה
ערב
מידה?
ערב שבת זה גזרה. אם אתה עושה את זה בשבת, זה מקרב כיבויו, שזה כיבוי דאורייתא, ואם אתה שם את זה בערב שבת, זה גזרה עתו לשים את זה בשבת. אבל זה כבר לא גזרה לגזרה, כי זה גזרה עתו דאורייתא.
לפי מי שאתה סובר שזה גיל דאורייתא, אני לא בדיוק מבין איך זה דאורייתא.
זה כיבוי, הפער הזמן הוא לא משחק תפקיד לפי רש"י.
למדנו במאמר מזיקים, ורק שהוא, יש דעה שאומרת שהוא צריך להפחם וכולי וכולי. איך זה מסתדר פה בשיטות האלה?
לא הבנתי.
אומרים שהכיבוי אסור מדאורייתא, רק אם הוא צריך את הפחם וכולי. במאמר מזיקים, אז מה אנחנו אומרים פה?
זאת שאלה טובה מאוד, זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה לכאורה, ולכן גם לפי רש"י, נדמה לי שקשה לומר שיש פה ממש כיבוי דאורייתא. מה שאולי הוא מתכוון לומר, שהכיבוי, אם אתה שם את המים, זה מקרב כיבויו, אבל עדיין הכיבוי פה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה עושה את זה לא בשביל הפחמים, אלא כדי שהאש לא תהיה. אבל גזרה את ומלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כבר לא גזרה לגזרה. למה? כי מלאכה שאינה צריכה לגופה, ודיברנו על זה כשדיברנו על מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בעצם, זה לא איסור דרבנן רגיל, אלא זה או איסור דרבנן חמור, או אפילו ממש איסור דאורייתא, רק שלא נאנשים עליו, הבאתי פני יהושע כזה. ואגב, הדיון הזה נערך בפרק הקודם, כל כתבי הקודש. אמרתי שמה שאסור לנו לחבות את האש כשהבית בוער בשבת, אסור לחבות אותו. כן? שם האדם בעול על ממונו, והוא יבוא לחבות, או יעבור איסור. אסור גם להציל דברים מתוך הבית, שמה אם יתירו לך להציל, אתה גם תחבא. שואל הספר קובץ על הרמב״ם, גם אם תחבא זה יהיה איסור דרבנן. מלאכה שיצרה לגופה. אתה לא
נכון.
מחבק את אתה צריך את הפחמים, אתה מחבק את אתה לא רוצה שהבית יישרף.
נכון.
אז מה יש לגזור גזרה עתו מלאכה שאינה צריכה לגופה? אתה גוזר גזרה לא להציל דברים מתוך הבית, שמא תכבה את הבית. אבל גם אם תכבה את הבית זה רק איסור דרבנן. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז על זה אומר ספר קובץ, שם הוא מביא את הפני יהושע הזה שלא מצאתי אותו אף פעם, שהוא אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא רק התחדש שאין עליו עונש לפי רבי שמעון. זה לא איסור דרבנן. ולכן יכולה להיות גזרה אטו מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה לא יחשב גזרה לגזרה. אני אציע לכם הסבר אחר, לא לפי הפני יהושע, כי הפני יהושע דחוק. בפשטות, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דרבנן. ועדיין, גזרה אטו מלאכה שאינה צריכה לגופה היא לא גזרה לגזרה. למה? אני אקדים פה משהו שגם יופיע אצלנו בהמשך. בשבותים בשבת, איסורי דרבנן בשבת, האחרונים מחלקים אותם לשני סוגים. שהזכרתי את זה כבר, אני לא זוכר. סוג אחד, זה גזרה אטו. נגיד, אתה רוכב על סוס בשבת, אסרו את זה, שמה תתלוש זמורה. זה גזרה אטו קצירה. נכון? שמה תגיע לקצור. יש בורר אוכל מפסולת, אסרו את זה מדרבנן, גזרה שמה תברור פסולת מאוכל. פסולת מאוכל זה איסור דאורייתא. יש כמה אחרונים שרוצים לטעון שהשני הוא לא גזרה. הוא איסור עצמי, הוא איסור מהותי. ברירת אוכל מפסולת לא נאסרה כי אם יתירו אותה, אתה תבוא לברור פסולת מהאוכל. אלא בגלל שברירת אוכל מפסולת גם היא ברירה. היא ברירה ברמה יותר נמוכה, לא מספיק כדי להיעשר מדאורייתא. וחכמים אסרו אותה מחמת עצמה, לא מחשש שאתה תבוא לעשות איסור אחר שהוא דאורייתא. אלא חכמים אסרו את זה כי זה עצמו בעייתי בשבת. זה לא מספיק בעייתי כדי שהתורה תאסור את זה. אבל חכמים הורידו את הרף ואסרו גם את זה. לעומת זאת, אז זה בעצם יוצא שזה בורר מדרבנן. בורר אוכל חיבול את זה, בורר מדרבנן.
הרחיבו את ההגדרה של...
הוא דאורייתא, בדיוק. לעומת זאת, מי שרוכב על סוס בשבת, יש חשש שהוא יתלוש זמורה. נכון? מישהו יכול להגיד שרכיבה על סוס בשבת זה קוצר מדרבנן? מה זה שייך לקוצר? רוכב על סוס. יש חשש שאני אבוא לעשות קצירה דאורייתא. שם זה ודאי גזירה אטו, מלאכה אחרת שהיא דאורייתא. זאת אותו הרחבה דרבננית של המלאכה הדאורייתאית. ברור? כן. עכשיו, יש שני צדדים באחרונים לקבוע את ההיררכיה בין שני הסוגים האלה. יש אחרונים שרוצים לטעון שהסוג השני חמור מהראשון. הסוג של הרכיבה על הסוס. למה? כי בסוג השני אתה יכול להגיע לדאורייתא. נכון שזה לא בעייתי מצד עצמו. ואם נתיר לך את זה, אתה יכול להגיע לדאורייתא. זה מאוד חמור, צריך להיזהר מזה. לעומת זאת, בורר אוכל מפסולת, האיסור הוא לא בגלל שאתה יכול להגיע לדאורייתא, אלא זה עצמו אסור. אבל הבעייתיות פה היא רק ביד הרבננית. אז זה יותר קל. אחרים טוענים הפוך. 180 מעלות הפוך.
ברור שזה הפוך.
רוכב על סוס בשבת, אין הרי בזה שום דבר בעייתי.
זה רחוק מאוד.
שאתה תגיע לעשות משהו אחר שהוא בעייתי. כל עוד לא הגעת לזה, אז מה קרה? רק רכבת על סוס, נרכב על סוס אין שום בעיה.
נכון.
אמרת אותי, אם בררת אוכל מפסולת, גם אם לא הגעת לברור פסולת מאוכל. אבל זה עצמו דבר בעייתי. לא בגלל שאחרי זה הגעת לעשות משהו אחר. לכן זה יותר חמור. קיצור, יש פה צדדים ממש הפוכים, איזה סוג...
הצד הראשון לא ברור בכלל איך הם הגיעו לזה בכלל. הצד הראשון בכלל לא ברור. הצד השני ברור, מאוד הגיוני.
למה הבעיה? דבר שאתה יכול להגיע לאיסור תורה הוא יותר חמור. מה הבעיה?
אבל כאן אני כבר מגיע, אני כבר בתוך
איסור תורה. לא, אתה לא מגיע, זה איסור דרבנן. זה יסוד הרבנן שלא יכול להגיע לדאורייתא. פה זה יסוד הרבנן שיכול להגיע לדאורייתא, זה יותר חמור. עכשיו, אני רוצה לטעון, לא בגלל שאלת החומרה, אני רוצה לעשות הבחנה בין שתי השבותים האלה לעניין גזרה לגזרה. ואני רוצה לטעון שכאשר יש שבות שהוא כולו גזרה, כמו למשל רכיבה על סוס בשבת, אז יש מקום אולי לגזור, אל תרכב על אופניים בשבת, שמה תרכב על סוס בשבת.
נכון.
נכון? לא, את זה אנחנו לא גוזרים, כי זה גזרה לגזרה. הגזרה הראשונה היא חשש שמא תבוא לתלוש זמורה, והגזרה הראשונה היא שמא תבוא לגזרה השנייה. זה גזרה לגזרה. אבל אם האיסור דרבנן שבו מדובר, הוא איסור עצמי, לא גזרה או משהו אחר, הוא איסור דרבנן. אבל הוא לא גזרה, הוא לא משהו אחר. אז זה לא גזרה לגזרה, זה גזרה לאיסור. גזרה לאיסור מי אמר שלא עושים? גזרה לאיסור דרבנן. תבינו, גזרה לגזרה זה רק אומר שהמרחק שלי מהאיסור דאורייתא הוא מרחק כפול. אז כולי היי, לא חוששים. מרחק כפול, לא עשרים. אבל אם האיסור הראשון הוא איסור מהותי, לא בגלל חשש שאתה תגיע לדאורייתא, אז אני לא מודד פה את המרחקים מאיסור דאורייתא. יש לי איסור מהותי מדרבנן, ויש גזרה אטו, האיסור המהותי מדרבנן. למה שלא יעשו גזרה כזאת?
אוקיי, אז מלאכה שנעשה עם גופה זה בעצם איסור מדרבנן.
מה שאני רוצה לטעון, זה שמלאכה שנעשה לגופה לא נאסרה מחשש שאתה תעשה אותה כן לגופה. היא נאסרה בגלל שהיא עצמה בעייתית. לא מספיק בעייתית כדי להיאסר מדאורייתא, אבל היא עצמה נאסרה מדרבנן. אם זה כך, אז אין בעיה שתהיה גזרה אטו איסור שמלאכה שנעשה לגופה. זה לא גזרה לגזרה. ויכול להיות שגם רשי שמדבר על מקרב כיבויו, מתכוון לזה. הוא מתכוון לומר שהכיבוי מצד עצמו הוא מלאכה דאורייתא. נכון שפה זה נעשה לא לגופה, זה רק דרבנן. אבל זה לא גזרה אטו משהו אחר, זה מלאכה שהיא מצד עצמה אסורה, יש פה כיבוי ממש. אז גזרה אטו כיבוי ממש, זה לא גזרה לגזרה. אולי זה מה שהוא מתכוון. אוקיי, אני אעצור כאן.
מעניין.
פעם הבאה נמשיך. כן, אני כנראה שזה ייקח לי עוד את שתי הפעמים הבאות.
שכוח.
בשורות טובות. עוד פעם, אם יש משהו, אתם מוזמנים לפנות כל בעיה שמתעוררת. להתראות.